שלום וברכה. אנחנו התוודענו בפעם שעברה לרגע מאוד קשה וגדול בחייה של בוריה. זה הרגע שהיא רואה את אבא שלה מוצא להורג בעינויים קשים, והרגע הזה אוסף אל תוכה משהו שהוא ילך עד הוויכוח עם בעלה, עם רבי מאיר, איך מתייחסים לבריונים שחיים בשכונתם. והיא לומדת שם, רואה את אבא שלה אומר, אני לא אקצר את חיי, אני לא אפתח את פי ואחנק בעצם, כן, מהאש ואצור את העינוי הזה, כי מי שנטל את החיים הוא ייטול, כשהוא מבין שצריך ייטול. לכאורה נגד כל ההיגיון, לכאורה אין טעם, אז עוד כמה שנות, שניות או דקות עינוי בשביל מה? אבל אז מתברר שיש הרבה טעם. כי המוציא להורג, המרושע והמושחת שעומד שם, רואה את הרגעים הללו, רואה את הגדולה של רבי חנה בן טרדיון, ולרגע אחד הוא נתפס באש הזאת של הקדושה, של התורה, של קרבת השם, והוא אומר, ואם אני מקצר את חייך וגורם לעינוי הזה להיפסק, אתה מביא אותי לחיי עולם הבא. כלומר, אם אני מעורר בתוכי מידת רחמים, אתה מביא אותי, והוא מביא אותו לחיי עולם הבא, קופץ אותו, מוציא להורג לאש, ודייקנו שזה אומר שהוא... הוא עוד לא הצליח לעשות את המהפכה האמיתית, כי הוא עוד לא למד את עיקר המסר שאתה לא צריך לקפוץ אל האש. ובכל זאת, בוריה רואה, יוצאת בת קול ואומרת שרבי חנינא בן טרדיון והמוציא להורג שלו, כמה נוראי, כמה בלתי אפשרי במשפט אחד, בלתי נסבל להגיד את זה. אם היינו יכולים לקרוא לבת הקול איזה שיחת תוכחה, היינו עושים את זה כאן ועכשיו. איך ככה בת קול מדברת? רבי חנינא בן טרדיון והמוציא להורג שלו מזומנים לחיי עולם הבא. בלתי נסבל. בלתי נסבל זה גם מעורר בכי אצל רבי יהודה הנשיא, נראה עוד רגע. אבל באמת בלתי נסבל. אבל זה כרוך ביחד בכוונה. מפני שרבי חנינא בן טרדיון זה עולמו, זה ענייניו. זה האיש שלא מקלל כי הוא... מאמין בכל אדם, כי הוא לא רוצה לקפד חייו של אף אדם. הוא לא מקלל את עצמו גם ברגע שיכול היה כביכול לפתוח את הפה ולגמור את הסיפור. הוא האיש שמצליח בזה שהתארכו לו עוד כמה שניות חיים להציל אדם בעולם, לגרום לאדם הכי רחוק להתקרב. ובוריה גם זה נחרט אצלה, בזה עצרנו בפעם שעברה, נחרט אצלה בצורה מאוד חזקה ש... אי אפשר להתפלל על הבריונים מהשכונה שימותו, כי אם הקלצינטורי הזה, אם המוציא להורג הזה, הרשע הגוי הזה, מזומן לחיי העולם הבא, כי אבא לא קילל, כי אבא שלה התנהל אחרת, אז על אחת כמה וכמה הבריונים בשכונתו של רבי מאיר. בוודאי ששם אי אפשר לא לקלל ולא להתייאש ולא לוותר. את זה בוריה מביאה לפתחו של רבי מאיר. אני רוצה גם לומר על זה עוד מילה אחת. בחר רבי מאיר ואמר, בחר רבי יהודה הנשיא ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בכמה שנים. הבכי הזה הוא תמיד, אפשר לדון בו, מה הוא כולל הבכי, מה זה? זה תרעומת על התנהלות העולם, כלומר, זה לא סביר. מה? יש אדם שנים, שנים, שנים עמל, ויש אדם של רגע אחד. או אולי הוא בוכה על אותו קלצינטורי או על אותם אנשים שקונים ברגע אחד, והוא בעצם בוכה כמה האיש הזה זכה לעולם הבא של רגע אחד. אם הוא היה זוכה לעולם הבא של 80, 90, 120 שנות חיים, אז העולם הבא זה היה יכול להיות. כלומר, יש אנשים שיש להם רגע אחד של אמת, רגע אחד של דבקות. מה יכול להיות במרחב הרבה יותר גדול? וכמובן, רבי יהודה הנשיא גם בוכה על הפלא הזה של... אני הייתי אומר כך, אנחנו רואים את זה ממש במדרש. יש קונה עולמו בשעה אחת, בזכות מי שקונה עולמו בכמה שנים. זה בעצם מה שקורה פה במדרש. שאדם שמוסר את נפשו דרך חייו ודרך מותו אפילו, הוא מצליח להביא חיי עולם הבא לאדם של שעה אחת. זה בוודאי לא עולם, לא אותו עולם הבא, שאף אחד לא יתבלבל, שאף אחד לא יחשוב לעצמו ש... וזה ודאי רבי יהודה הנשיא לא חשב לרגע שזה אותו עולם הבא. אבל זה מעין העולם הבא שלו. ואני רוצה להגיד על זה עוד משהו. רבי מאיר מתפלל על השכנים שלו שימותו, בוריה אומרת, תתפלל שיחזרו בתשובה. זה לא ריאלי שיחזרו בתשובה, כי הם באמת בעומק השחיתות ובמקומות הכי נמוכים, איומים ונוראים. אבל בוריה למדה שגם בעולם של תשובה יש ערך גם למשהו. איך נראה העולם הבא של הקטלצינטורי הזה, של המוציא להורג הזה? אחי, העולם הבא שלו זה רק איזה, כן, הכל עונג וזה, כמו רבי חיים מתרדיון, ודאי שלו. ודאי שהוא גם ישלם מחירים על כל הרשעות ועל כל הרציחות ועל כל מה שהוא עשה, ודאי שיש גם את החלק הזה. זה פשוט. אבל נולד גם משהו. נולדה גם תשובה, נולדה גם הכרת אמת, לא שלמה, הוא אפילו התאבד רגע אחרי הכרת האמת הזאת, אבל נולד משהו. וברוריה בעצם לומדת מאבא שלה, ולומדת מהמאורה שהיה שם, שאנחנו לא יכולים לדבר על תשובה בערכים מוחלטים של 0 ו-100. אנחנו חייבים לדבר על תשובה כנקודות, כרגעים, כתנועה לאיזשהו ציר. יכול להיות שאין סיכוי שהבריונים בשכונתו של רבי מאיר יעשו תשובה במובן השלם. מה זה אין סיכוי? אין סיכוי זה שפה שאנחנו לא באמת מאמינים בה בעולם של תשובה, אבל הכוונה, זה לא נראה ריאלי, זה נראה רחוק, זה נראה שעדיף אולי שימותו. יכול להיות. אבל מי יודע מה זה תשובה של בן אדם? כלומר, אולי תשובה בשבילם, בהשאלה, בדימוי מאותו מוציא להורג, אולי התשובה בשבילם זה רגע אחד שהם ירחמו על איזה קורבן של פשע שלהם? אולי? אולי? אולי זה גם רגע של... הרי זה מה שקרה לקלצינטורי, שלא נתבלבל. הבן אדם, עבריין כבד, הבן אדם הוא רוצח מושחת, והוא ברגע אחד של רחמים לא מציל את הקורבן שלו. הוא לא אמר לו, אני אבריח אותך מפה, יכול להיות שזה גם לא היה ריאלי. הוא ברגע אחד של רחמים הורג אותו בלי עינויים, וזה מביא אותו לעולם הבא. כלומר, הוא עשה תשובה? קשה לעמוד מול זה. אומרת ברוריה לרבי מאיר, אל תחשוב בערכים שלמים של מוחלט ושלם ומתוקן וגמור. אני יודעת שתשובה יכולה להיות גם רגע אחד של רחמים בעולם של פשע, גם זה תשובה. אני לא מזלזלת גם בזה. אני שמעתי בת קול שאמרה שאדם רשע מזומן לך עולם הבא על רגע אחד של, של רצח מתוך רחמים. על זה שמעתי. אז מי יודע, אולי הבריונים של השכונה... תהיה להם נקודת רחמים, נקודת התעוררות בתוך העולם השחור שלהם, אולי בשביל זה, אולי אותה דקה שהם יזכו, אותה הזמן שהם יאריכו ימים, יזמן להם משהו מהעולם הבא, אנחנו לא נוגעים בזה. אנחנו לא נוגעים בזה. טוב, וכמובן, אנחנו צריכים לברר, אבל רגע, עוד לפני הבירור הזה אולי עוד משהו. יש מדרש, אני לא זוכר אם דיברנו בו, אז אתם תעזרו להיזכר, אנחנו דיברנו על ברוריה שרואה את התלמיד שלומד, קורא בעיניים, הוא בועטת בו? לא דיברנו. אז זה הרסתי עכשיו, סיפרתי לכם את כל הסיפור. אתה מכיר את הבדיחה? טוב, אז המדרש אומר כך. בוריה אשכחי, אשכחתי להו תלמידה דעה וגריס בלחישה. בוריה פגשה תלמיד, מסתבר, תלמיד בבית המדרש של בעלה, שלמד בלחישה, כלומר הוא למד מה שאנחנו קוראים עם העיניים, בסדר? עם העיניים. בת שבי, לא פחות ולא יותר, נתנה לו ביתה. ביתה? זה לא, זה אין בעיה הלכתית, כי זה לא היה מגע של חיבה. אמרה לי, לא כתוב, לא כך כתוב, ארוחה בכל ושמורה. יש ביתה מברוריה, זה ביתה עם דבר תורה. שלא יהיה ביתה של זבחי מתים, זה ביתה מקודשת. אז היא אומרת לו, אמרה לי, לא כך כתוב, ארוחה בכל ושמורה. אם ארוחה התורה הכוונה בריש ממחת איברים שלך משתמרת, ואם לאו, אינה משתמרת. כלומר, אומרת בוריה, אם אתה לומד עם הפה, כן, בשפתיים, סליחה, היא אפילו לא מזכירה את השפתיים. אם ארוחה בריש ממחת איברים משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת. טענה, תלמיד אחד היה לרבי אליעזר שהיה שונה בלחש, לאחר 3 שנים שכח תלמודו. כלומר, הנה, צודקת בוריה. הנה היה תלמיד כזה שזה באמת קרה לו 3 שנים, אחרי שהוא למד בלחש, הכל נעלם. מה כתוב פה ואיפה זה מתחבר לבוריה ולסיפור עם רבי מאיר וכו', מה קורה כאן? אנחנו לומדים פה במקביל בימי ראשון כרגע ממחת דברים שהתורה נקנית בהם דרך המהר"ל ורש"י, ואנחנו רואים שהדבר השני שהתורה נקנית בו, הדרך לקנות תורה, זה עריכת שפתיים. עריכת שפתיים, כלומר כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים תורה בדרך של, כלומר זה עובד ככה, יש שמיעת האוזן. שמיעת האוזן זה הקשב, זה גם לא קשב פסיבי, המהר"ל אומר זה הטיית האוזן, זה ההתמקדות, הידיעה שאתה עומד מול משהו שאתה לא יכול לאבד אפילו ניצוץ אחד קטן שלו. אחר כך יש עריכת שפתיים. בעריכת שפתיים, לכאורה בפשטות, הכוונה היא עריכה. מה עושה, מה זה תפקיד של עריכה, של לערוך משהו? לעשות סדר, שיהיה אפשר להשתמש עם זה, להבין את זה, מה העיקר, מה תפל, מה חשוב, מה פחות, לעשות מבנה הגיוני של הדברים. אבל זה לא מספיק, כי אז אפשר לכתוב בעריכת הדברים. כלומר, תעשה עריכה. עריכת שפתיים, דווקא השפתיים. גם רש"י וגם המהר"ל בפירוש על המשנה הזאת אומרים, כמו שאמרה ברוריה לאותו תלמיד, שאמרה לו ארוחה בכל ושמורה, היא בעתה בו וכו'. מה זה? אני רוצה להסביר פה משהו עקרוני ויסודי, ואז נראה איך הוא פוגש אותנו. אנחנו יודעים שכשהאדם לומד תורה, אני מסביר את זה גם על פי חסיד יעבץ בפרקי אבות, וגם על פי הרב קוק בפרקי אבות, וגם על פי הרב חרלאפ בסגנון טיפה אחר בפרקי אבות, וכולם אומרים את זה לא על המשנה הזאת שהזכרתי, אלא על משנה אחרת שעוד מעט אזכיר. מכל מקום, ההסברה היא כזאת. כשהאדם לומד תורה עם העיניים, מה שנקרא, הוא קורא, מבחינת הבנה יכול להיות שהוא מבין מצוין. יש אנשים, אנשים קוראים כך ספרים, אנשים לומדים כך למבחנים הרבה פעמים, אנשים שעשו דוקטורטים ופרופסורה עם העיניים, נכון? יש כאלה. נכון או לא? אתם תעשו לי עם העיניים לפחות, שאתם רוצים שפתיים, שיהיה עם העיניים. טוב, אז את לא באה בהבנה. שאלה לאן הולכת התורה שנלמדת בלי קול, בלי תנועות שפתיים. לאן זה הולך? אז המפרשים שהזכרתי קודם, הגדולים שהזכרתי קודם, אומרים שזה הולך אל הנשמה. הנשמה משכנה בראש. כשאני מבין משהו, לומד משהו בהבנה שכלית, בהבנה של קשר עין, מי שניזון מזה זו נשמתי. זה טוב מאוד, נשמה זה מצוין, נשמה. הנשמה מקבלת את המזון שלה, את האוויר שהיא צריכה, את הרוח שהיא צריכה, זה מעולה. מי לא ניזון מזה? הגוף. הגוף, הרי אדם הוא נשמה וגוף. והאמת שכל חיינו, מה שמבחין בינינו לבין מלאכים, ומה שמבחין בין בעלי חיים זה שיש לנו נשמה. מה שמבחין בינינו לבין מלאכים זה שיש לנו גוף. ומשימת חיינו, כך רב צדוק אומר בצדקת הצדיק, שכל עניינה של היהדות זה להעביר מהמוח אל הלב, או בעברית פשוטה יותר, להפוך את ההכרות והידיעות ואת מה שהנשמה ממילא חובה בצורה מאוד גדולה, לדבר שהוא חי ופועל, או בשפה אחרת לרתום את כל איברי גופנו, את כל כוח החיים שלנו, אל הידיעות הללו שהתורה מזרימה אל הנשמה. ובעצם כך, כשהאדם לומד תורה, מבחינה מהותית אני אומר, הנשמה שלו מאוד שמחה, מאוד מרגישה טוב, מאירה, היא לא יכולה לרתום את הגוף להיות שותף. אנחנו כולנו מכירים את התחושה הזאת של דברים שאתה יודע שהם נכונים, ואין לך את כוחות המעשה לעשות אותם, או דברים שאתה יודע שהם לא נכונים, ואתה עושה נגדם. ואתה, לפעמים אדם מרגיש תוך כדי החטא, תוך כדי הכישלון, שהנשמה שלו צועקת הצילו ואין לו כוחות להציל אותה. הוא ממש מרגיש את הדבר הזה. למה? כי זה לא מספיק שהנשמה נמצאת במקום הנכון, צריכים ממש לרתום, להביא את כל איברי הגוף. אומרת ברוריה לאותו תלמיד, ארוחה בכל ושמורה, אם היא ארוחה בריש ממחת איברים, היא שמורה, אם לא, אז לא. היא לא אמרה מילה על דיבור, אבל נתנה לו ביתה על זה שהוא לא למד בקול. חז"ל מסבירים על זה, שבעצם הכלי היחיד באיברי גופנו, בכוחות חיינו, שיכול לרתום את הגוף למחוזות הנשמה, הכלי היחיד זה הדיבור. ומתחיל ברמה המהותית, המהר"ל מסביר את זה בנתיב התשובה, השתיקה, סליחה, שאיך עובד דיבור? דיבור זה המקום האולטימטיבי של חיבור חומר ורוח, גשמיות ורוחניות. קודם כל טכנית. טכנית אנחנו מניעים בתנועות גשמיות, שפתיים, חך, לשון, מה אנחנו מוציאים? הבל, רוח. אבל לא רק זה, אנחנו מוציאים רוח מבחינה אמיתית, לא רק, כי גם הרוח זה גשמיות, כן? זה תנועות, תנועות של אוויר. אנחנו מוציאים רוח באמת. דרך תנועות שפתיים ולשון, אני יכול עכשיו לומר את המילה הבאה, קדושה, אהבה, אהבת השם, כנסת ישראל, נשמת האומה. אני יכול להגיד כל מיני מילים מאוד רוחניות, דרך תנועות גשמיות אני יוצר, בעצם מפגיש אותנו אמירות רוחניות. אני יכול להגיד, אני כמובן לא יכול להגיד, אבל בכהן גדול היה אומר שם, השם המפורש. כלומר, מוציא בתנועות גופניות את המהות הנשגבת הגדולה ביותר האינסופית. אז קודם כל, הפה הוא כזה, כוח הדיבור הוא כזה, מחבר חומר עם רוח, ודרך החיבור הזה יש לו יכולת לרתום את החומר אל עולם הרוח. אנחנו פוגשים את זה בחיים שלנו, כולנו עושים, האמת שאני לא יודע אם כולנו, הרבה פעמים שאני נותן דוגמאות של דברים הזויים, מתברר לי אחר כך שזה רק אני. אז אני אומר, אני עושה, אני מקווה שאני לא המשוגע היחיד פה בחדר, הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לדרבן את עצמנו למשהו, אנחנו מדברים עם עצמנו, מכירים? הנה עוד משוגע, אנחנו שניים, כן? כן? נכון, קדימה, קדימה, אני לא נשבר, אני לא נשבר עכשיו, אני לא נשבר. אם אתה לא נשבר, אתה יודע שאתה לא נשבר, אז אתה כבר יודע שאתה לא נשבר, אז אני אגיד שאתה לא נשבר, ועוד פעם נגיד, הבנת את החומר, עוד פעם נגיד, אני לא נשבר, אני לא נשבר, למה? כי אני מדרבן את, מדרבן הרי זה אותה פעולה שעושים עם הרגליים לסוסים, כן? אני מדרבן את הסוסיות שלי להישמע בעקבות הנשמה שלי, זה מה שאני עושה. אני אומר לגוף שלי, בוא איתי, בוא, והגוף, עובדה שאנחנו עושים את זה. למה אנחנו מדברים אל עצמנו, מניעים את עצמנו? כי הגוף שלנו זקוק לדברת הזאת. הדברת הזאת מניעה, מפעילה. לכן כל כוח הדיבור הוא תמיד עובד בעולם של הנהגה כידוע. אפילו המילה הנהגה היא מלשון הגה. והגה זה גם ההגה שבאוטו וגם להוציא הגה. נכון? כלומר, דיבור זה הגה. דבר אחד לדור, לא שני דברים לדור. דיבור. מה עוד יש לנו? נו, מילים של הנהגה שקשורות למילים, הנהגה מילים. מה? כן, כן, אבל אני רוצה דיבור על מנהיגות. אנחנו אומרים דבר אחד, אנחנו אומרים מנהיג מלשון הגה. יש לי עוד שניים, סתם בורח לי עכשיו. בורח לי. אבל זה עוד יחזור אולי, זאת זיהום אחד. טוב, אותו דבר אגב, מה?
מעמיד.
מה? מאמירנו, מעניין, אולי גם משם, מלשון אמירה, יפה, יפה, אז יש עוד שניים חוץ מזה. מכל מקום, אנחנו יודעים שזה אותו דבר עובד בדברי ייאוש, אותו דבר בדיוק. האדם אומר לעצמו דברי ייאוש, חז"ל אומרים, הנחה משברת חצי גופו של אדם, ויש שאומרים כל גופו של אדם. מה זה, מה קשור גופו עכשיו? הנחה, גופו, זה אותו דבר. ההנחה, שזה בעצם איזה ביטוי אפילו לא מילולי של ייאוש, של כאב, של צער, של אובדן השתונות, הוא משפיע על הגוף, הוא גורם לגוף לא להיות במקום הנכון. לכן אדם לפעמים גם אם המחשבות שלך לא טובות, הדיבור שלך תשמור עליו במקום שהוא טוב, כי זה מאוד משמעותי. את כל היסוד הזה, קודם כל זה יסוד הביתה של ברוריה באותו תלמיד, למה היא בועטת בו? למה היא רוצה להכאיב? לגוף. הביתה מעבירה מסר, אתה לומד, אתה בונה את הנשמה, אתה מכאיב לגוף, זה הביתה. והיא אומרת לו, ארוחה בכל שמורה, אם אתה לא תדבר את זה בשפתיים, האיברים שלך לא שותפים, זה לא תהיה תורת חיים, זאת תהיה תורה של מושכלות, מנותקת, אבל תורת חיים אתה רוצה, אתה רוצה שהגוף שלך מתקדש, יהיה חלק מזה, דבר אליו. אתה חייב ללמד אותו תורה בשפתיים ובכל אם אפשר. במילת האפשר, המקור של זה, של כל הדיבור הזה, משנה אחת בפרקי אבות, מאוד מעניין, תעזרו לי לרגע. כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב. משתיקה? אל השתיקה? אל השתיקה או משתיקה? זאת השאלה. שאלה משתיקנית. בסדר? מה כתוב שם? אז האמת שפשוט יש שתי גרסאות. שהן הפוכות לחלוטין. יש גרסה שאומרת, לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. הגרסה הזאת היא מחזקת את הפן בהרבה משמעות דברים שנקנת התורה בהם של שמיעת האוזן. כלומר, מה הוא אומר? אני הייתי בין החכמים. ואני גדלתי בין החכמים, כלומר אני עצמי כבר יכול לדבר. ואני כל ימי הייתי שם, ואני יודע מה זה מקום שלכם. ואני אומר שלא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, ואומר, הדרך הכי טובה במקומות הללו זה לספוג. לשמוע, להאזין, לקבל, להיבנות, ולא להיות עסוק בחלק המוציא והמצוין. אבל יש גרסה אחרת. אגב, זו גרסתו של הרב קוק, בין השאר, כלומר, יש הרבה שגורסים את זה, אבל אני רוצה להגיד, זה דרך הרב קוק, בגלל מה שהוא אומר, הוא אומר, לא מצאתי הגוף טוב משתיקה. וכפשוטו. כלומר, גם זה היה אפשר, אז הוא לא מצאתי הגוף טוב משתיקה, הוא אומר, לא מצאתי הגוף טוב, שום דבר יותר טוב משתיקה. אבל זה לא הכוונה. הרב קוק אומר, לא מצאתי הגוף טוב משתיקה. שום דבר טוב. לא יצא לגוף שלך מהשתיקה, אם אתה יושב בין חכמים. אתה יושב בין חכמים, ואתה שומע ולא מדבר ולא עורך בשפתיים ולא לומד בכל, הגוף שלך לא איתך. הגוף שלך לא יושב בין חכמים. הנשמה שם, הקרות הגבוהות שם, הגוף לא שם. ולכן לא מצאתי הגוף טוב משתיקה. שום דבר לא יצא לך טוב אם אתה תשתוק. וזה באמת ביתתה של ברוריה באותו תלמיד. אני רוצה לחזור אלינו. בעצם ההכרה הזאת, מה היא אומרת? ההכרה הזאת מכירה באופן מאוד חזק בכוח השפעה של דיבור, של עולם הדיבור, של עולם המלל, על מרחב הגוף. עכשיו אני רוצה טיפה לקחת את זה למרחב יותר גדול. כשאנחנו מדברים ברמה הפרטית, אני במלל שלי יכול להשפיע על הגוף שלי. כשאנחנו מדברים ברמה יותר נרחבת, אנחנו יודעים שאני יכול במלל שלי להשפיע גם על הגוף של מישהו אחר. כי אני אומר למישהו דיבורי ייאוש ודיבורי חולשה, הוא נחלש. ואני אומר למישהו דיבורי גבורה ועוז ותעצומות נפש, הוא מקבל תעצומות נפש. ואם זה לא אני, שאני כאילו שווה בין שווה עם כל אחד שאני אדבר איתו, או בצורה כזאת או אחרת, ואם זה רבי מאיר, כלומר, איזה גדול, גדול של דור, אם זה אדם ענק, אנחנו יודעים שרבי מאיר היה זה שהנהיג את הדור אחרי רבי עקיבא, נכון? רבי עקיבא אמר, רבי מאיר ימלוך תחתיי, ואחריו רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, הוא היה המנהיג בפועל. ברוריה אומרת לרבי מאיר בעצם את הדבר הבא. הדיבור שלך, כמו אצל אדם יחיד, הדיבור מניע את הגוף, לדיבור שלך הוא לא דיבור של אדם רגיל, זה דיבור של מנהיג של דור, של... יש השפעה על הדיבור שלך, על הגוף שלהם. הגוף זה הכוונה, הפרטים, איברי האומה, האנשים היחידים. ושאלה מאוד גדולה, מה המנהיג יגיד עליהם? מה הוא יחשוב, מה הוא ירצה, מה הוא פועל? הרי על בסיס הדבר הזה אנחנו מחברים בין הכהן הגדול לבין הרוצחים בשגגה. כלומר, אנחנו כל הזמן באים ואומרים שיש משמעות לגדולים, למקומות העוצמתיים, על ההשפעה המרחבית, ולכן אני נלחמת על הדבר הזה. אתה לא מתפלל שימותו, כי זה ישפיע. אתה מתפלל שיחזרו בתשובה, וזה ישפיע, וזה ישפיע בסופו של דבר באופן מעשי. שאלת השאלות כמובן היא, עכשיו אני מגיע אליה, כל זה רבי מאיר לא ידע. זה תמיד הרי כשיש מחלוקות. מסביר לפעמים בצורה עמוקה איזה שיטה, וזה נפלא מאוד, אי אפשר להגיד אחרת, זה נהדר זה. עכשיו אתה רוצה רגע, אבל חולקים על זה. כל זה לא ידע, לא ידע. אז כמובן את כל זה הוא ידע. ובכל זאת, בתחילת הדרך הוא לא עשה כך. השאלה היא למה. ואני אעשה פה משהו בלתי חוקי בעליל. אני אקריא את תשובת הרב קוק לשאלה למה, ואנחנו נדבר על זה בעזרת השם רק בפעם הבאה. אבל שיהיה לנו ככה צלילים של תשובה, התחלות של תשובה. אומר הרב קוק כך, זה בעין היה ברכות א', פסקה קוף כף ג', על הגמרא הזאת של רבי מאיר וברוריה. דבר פשוט הוא שהאדם הוא בעל בחירה חופשית. ואין מכריח על צדקו ורשעו. אמנם גם זה פשוט, שאם האדם חפץ בדרך צדקה, מסייעים אותו. על כן חשב רבי מאיר, כיוון שאלה הבריונים היו נשחטים בתכלית. ואינם פונים כלל אל חפץ הישרת דרכם, איך תועיל תפילה לשנות את בחירתם, מה שהוא חוק כללי קבוע, שלא יכריח השם יתברך בחירת אדם? זה יסוד כל התורה כולה. אמנם ברוריה השכילה, כי אין לך רשע בעולם שלא היה בוחר יותר ללכת בדרך טוב מדרך רע, אלא שיצרו אנסו ומתאו, וכן הוא אומלל, הולך בדרכי רשע, ואין לך אדם שיהיה נשחט לגמרי, שלא יועיל לו חינוך הגון ותוכחות חוכמה ברב או במעט. על כן אין להתייאש מלבקש רחמים שישובו לשמור אורחות צדק גם הפושעים היותר גדולים. והיא השקפה החודרת על רוממות ערך נפש האדם, שעשה אלוקים ישרה וטובה, ואי אפשר שהאדם ישנה צורתה וטבעה הטוב. על כן ייתכן לבקש רחמים על אומללים כאלה, כעל כל חולה, על כל החולים שאינם יכולים לעזור לעצמם עם כל חפצם לעזר. והנה לדעת הסוברים שנפש האדם היא רק הכנה לקנות נצחיות על ידי דעות טובות, מושכלות ומידות ומעשים טובים, אפשר להיות נפש נשחטת לגמרי, מאין דרך לבקש רחמים על הטבתה, זולת ביותו מעצמו משנה בחזקת היד בחירתו והרגלו על ידי כוח מידת הגבורה שבנפש האדם. אבל לפי הדעת הנכונה שהנפש היא עצם חי ונשגב, כאחד האישים העליונים היא עומדת בצורתה, ורק במקרה נפסדה ממקרה הגוף, אבל חפצה לעולם לעלות במעלת הצדק והמישרים, על כן ראוי להתפלל שהחטאים ישובו ולא יהיו עוד רשעים. אני עוצר פה בנקודה הזאת. טוב, כבר קיבלנו את כל התשובה, להבין אותה בדיוק בעזרת השם בפעם הבאה.